צופים יקרים, שלום, מועדים לשמחה, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת לחג הפסח, לא מהדורה מרכזית, גם לא תוכנית חדשות, אבל תוכנית עם אדם מרתק ומוכשר ביותר, שעשה הרבה מאוד חדשות במדינה, בעצם כמעט אין חדשות פוליטיות שהוא לא עשה, שלא עוברות תחת ידה, ושניים הפוך זה שם התוכנית שלנו. אז אחרי חצי שנה מרתקת שכללה שתי מערכות בחירות קשות, גם בחירות מקומיות, גם בחירות כלליות, זה הזמן לשבת איתו לשעה של סיכום, גם תובנות על המערכת הפוליטית הישראלית וגם על החרדית, ובכלל זווית אישית וסיפורו האישי. מיד נגלה לכם במי מדובר, רק לפני זה נאמר לכם, התוכנית הזו שניים הפוך, משודרת כמובן ברדיו, אבל גם היא מצולמת באולפן הוידאו שלנו, כל ברמה פלוס, ואתם יכולים לצפות בנו ממש כעת בשידור החי. ועכשיו נאמר שלום לעמית סגל, הפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12, מועדים לשמחה עמית.
מועדים לשמחה.
ראשית, תודה שבאת אלינו, מאוד שמחים לארח אותך כאן.
תודה על ההזמנה.
את האמת, חג, שבוע שלם כמעט בלי פוליטיקה, מדגדג לך באצבעות, או שאתה קצת שמח על פסק הזמן הזה?
כל כך לא מדגדג. תראה, פעם, בוא נגיד, אהבתי מאוד פוליטיקה ברמת האהבה לזה ירדה כשהתחלתי להביא מזה לחם וחמה הביתה.
אתה אומר, כמו כל אהבה כשהיא הופכת לעבודה.
בדיוק. ולכן אני בלב שלם לא מסקר פוליטיקה בכל המועד.
אז מה זה חירות אצלך?
יש אנשים שחושבים שחירות זה לא לחשוש. זה לא נכון. חירות היא לחשוש ועדיין להגיד מה שאתה אומר, בלי לעשות מה שאתה חושב, בלי שהפחד ישתלט עליך. זה נראה לי החירות.
הבחירה להשתלט.
כן, נחשון בן עמינדב לא פחד, אני חושב שהוא פחד, אבל הוא קפץ למים.
שאלה מיוחדת, מה זה פחד? מה ההגדרה של פחד? היעדר או שליטה עליו?
לא, של לחיות איתו ולהתקדם. אחרת זה לא אומץ, זה טיפשות, נכון? מי שאין לו חוש כאב, אז יכול ללכת על גחלים מלובנות.
כן, אין הגדרה של אומץ. בוא נחזור לפוליטיקה. פוליטיקה כן. אצלך זו אהבה מיוחדת, או שבמקרה נפלת על התחום הזה, ואתה טוב בכל תחום שהיית בו, ואם היית במקרה נשלח לסקר צבא, היית עושה את זה באותו פאשן.
אז הייתי, חוץ מלהיות כתב פוליטי, הייתי כתב לעניין תקשורת שמאוד אהבתי את זה. ואגב, הסיפור שאמנון אברמוביץ' עובר לערוץ 2 זה שלי, הוא עד היום צוחק עליי, שהתקשרתי לה ואמרתי לו, מר אברמוביץ', והוא לא הסכים לאשר לי, אבל הוא גם לא הכחיש. אבל כתב צבאי, הייתי כתב שטחים, וכתב דתות, הייתי כתב איום ונורא. אני לא טוב, לא בזה ולא בזה, ו... פוליטיקה זה המקום הנכון.
למה? האינטריגות, הבחירים, החשבונות, השחמט, מה?
קודם כל המספרים. זה, אני תמיד רואה את זה עם כתבים פוליטיים, שאני חושב שהם הרבה פעמים פליטי מדעי החברה והרוח. כן, הם לא הצליחו במתמטיקה, אין להם חוש לזה, אז הם הגיעו למקצועות, הם לא נהיו אנשי הייטק. אני חושב שהייתי, אם לא הייתי כתב פוליטי, הייתי נהיה מתכנת.
כן?
כן, אני מת על מספרים, אבא שלי...
זה כאילו כל הסיפורים התיאטרליים, הצבעוניות על המסך...
זה מתלבש על זה, זה מתלבש. אבל בבסיס זה
מספרים. זה הפוך, זה הכי ריאלי, הכי יבש, וזה משהו...
תן לי טבלת אקסל, תן לי קרוסטאבים, לראות מספרים, כמה מנדטים חסר לאגודה פה וכמה...
אבל בתנאי שזה מתחבר לפוליטיקה, אם סתם אתה גם אותו דבר?
אם?
אם סתם מספרים עכשיו של חשבונאות?
כן, כן, כן. אבל על זה מתלבש העובדה שפוליטיקה, ואני חושב שזה משותף לחרדים וגם לדתיים לאומיים, זה ההבנה שזה לא שני יקומים מקבילים. אתה יודע, אשתי היא יצור לא פוליטי. עכשיו, זה דבר שאני לא הכרתי. באמת לא הכרתי. כל המסביבותי אידיאולוגיים. בגלי צהל, מי שלא הסכמתי איתו האידיאולוג, אבל מהכיוון השני. ולא הבנתי את הדבר הזה. איך אדם יכול לחשוב שהוא והפוליטיקה זה שני, אתה יודע, מישורים שפעם בארבע שנים נפגשים, אתה מתלבט שעה קודם, מצביע והולך. עכשיו, אני מודה אחרי הרבה שנים שאני מבין את העניין. באמת, בוא נדע להם, אנחנו קצת אובססיביים, קצת הרבה אפילו. לא כל יום נחתם הסכם אוסלו, או לפיד זורק את החרדים מהממשלה, או לפיד האבא זורק אותם. אבל אני חושב שמה שאנשים מעורים מבינים, זה שבמדינה כמו ישראל יש לה שתי אפשרויות להתעדכן בחדשות. או לפתוח טלוויזיה, או לפתוח חלון. וזה לא כך שונה.
אבל אני חושב שאתה יודע, בציבור החילוני, שאתה יותר משדר אליו מאשר אנחנו, ההתעניינות, לפחות בגילאים הצעירים, הרבה יותר נמוכה. היה פה...
זה יורדת עם השני.
כן, היה פה לפני... אצלנו, למשל, אני יודע שכל נער מישיבה קטנה ועד החתונה, אבריחים, כולם מאזינים לי.
נכון.
אבל הייתה פה משלחת, הגיעו לפני כמה שבועות, דיברתי לפניהם, ביקשתי בהתחלה שירימו אצבע.
חילונים.
כמה מכם, כן. מאזינים לתוכניות אקטואליה.
כן.
מתוך 31 הרים היד.
נכון.
זאת אומרת, הקהל
שלך הוא גם מבוגר. עיתונים, אף אחד לא היה מרים יד. אני רואה את זה גם בכל מיני פלטפורמות. למשל, עכשיו שתחלתי לכתוב בידיעות, זה אנשים מאוד מבוגרים. מבוססים, מבוגרים, אשכנזים וחילונים. שמאלנים לרוב. אני רואה מי
מגיע. מדכא קצת.
לא, כי זה קהל שהוא לא נמצא בטוויטר. ובטלוויזיה רואים, ערוץ 12, את החדשות שלו, רואים אנשים בגיל הביניים, ואת ערוץ 13 קצת יותר מבוגרים. ערוץ 20 זה ערוץ של הצעירים והעניים במרכאות. אז בעצם...
אם זה המדד, אז אין בישראל הרבה עניים.
לא, אני אומר, לא כל הצופים שלו הם... עם כל השכבות החלשות...
כמו אצל הערבים, לא כל הערבים מחבלים, אבל כל המחבלים ערבים.
נכון. עכשיו תראה, הקהל שרואה חדשות, הוא לרוב קהל, מי שמתעניין, הוא קהל יותר מבוסס, משכיל וליברלי. ככה זה ברוב העולם. אצלנו... אני חושב שזה להפך. אתה יודע, אני מקבל, קודם כל מחרדים אני מקבל תגובות מטורפות.
אובססיה תקשורת.
ממש.
פוליטיקה.
כן, וגם, ופעם זה היה ככה אצל המתנחלים, ואני חושב שזה סימן קצת לבגרות, שזה טיפה פחות מעניין אותנו.
אותו התברגנות, אותו דומות.
לא, בגרות. וההבנה שבסדר, לא כל הגורלות יחרצו שם. היו שנים שבציבור הדתי-לאומי הייתה אובססיה ממש לכל רבע פסיק וטאג וכו'. וזה היה בשנים שבאמת...
יכול להיות כי הם לא מרגישים מאוימים, כמו שהם הרגישו פעם בתקופות של הממשלות שדיברו לפנות.
יותר מזה, אבל לא, גם כי... תראה, אני זוכר את כפר דרום, ב-2005. כל אחד והטראומה שלו. והיה שם... התנגשו שם בעוצמה שתי גישות. הייתה את הגישה המפאיניקית מתנחלית, של עוד דונם ועוד עז, ועוד קרוון ועוד בוילר, ועוד רפת. ואז כל האירוע הזה נמחק תוך שבוע, בקצב של 4 התנחלויות ליום, כולל הפסקות בשישי שבת, בשעות עבודה מ-8-5. עכשיו, כולנו יצאנו מהתנתקות ואמרנו, רגע, זה 10,000 איש לקח שבוע, בוא נעשה את המכפלות, 80-90 מתנחלים, אז ייקח חודשיים. ואתה הבנת שם כמה הכרסום של המילים הוא עמוק יותר מהיסודות של הבטון. ואני חושב שבמידה רבה הלקח של הציונות הדתית, שאני רואה שהציבור החרדי עם הזמן לוקח, מתחיל ללמוד אותו, באיחור של 10 שנים אחרי הדתיים לאומיים, שהם באיחור של 20 שנה אחרי
החילונים. כמו הכל, אין תמיד דבר שיש פעם של 30 שנה בין החרדים לבין החילונים בהתפתחות שהיא לא קשורה לחלק הדתי.
לגמרי. סנדלי השורש בדרך אליכם, בקיצור, זה מה שאתה אומר. ברגע ש...
או שאתם זנחתם אותם מאוחר.
זה גם נכון.
אורי אריאל הפליט, עכשיו נכנס אירה זנדל.
האחרון, נכון. אני חושב שההבנה שחלחלה לציונות הדתית היא שמילים קובעות מציאות, ולא כדאי לזלזל בהן. ועל הרקע הזה קרה גם את השינוי התקשורתי, וגם, זה הדבר שהפתיע אותך, המעבר של הציונות הדתית מתמיכה באנשים כמו שרון, שהיו מפאיניקים, של עוד בולדוזר ודונם.
בהתחלה הוא היה בדעות שלהם.
לבנימין נתניהו, שהוא אדם של מילים. הוא ללא ספק רוויזיוניסט, הוא מאמין במילים שקובעות מציאות, לא במעשים.
כן. הזכרת את הציונות הדתית. אתה חובש כיפה, יושב בפריים טיים של הפריים טיים,
כן.
במערכת התקשורת הכי חזקה במדינת ישראל, העובדה שאתה חובש כיפה משנה, משמעותית, מחייבת, רלוונטית.
אמר לי פעם חבר טוב, הוא אומר, המצווה הכי חשובה ביהדות זה לא חובש כיפה. זה נשמע חתרני, נכון? אני חושב שעם השנים הוא צודק. כשאתה מפגין משהו, כשאתה מסמל משהו, הרבה אנשים מסתכלים עליך. וקודם כל החשיבות היא בעצם הדבר הזה. היום אנחנו רואים על המסך את יאיר שרקי וסיוון רהב, מאיר ועופר חדד ומנחם הורוביץ, אותי ואחרים. לפני 15 שנה זה היה אירוע כמעט מהפכני. הילדים הדתיים לאומיים של גדולים ממני בעשור, זוכרים את ההתרגשות שהייתה כשבאיזה סדרת ילדים בשם ריץ' ראץ' היה ילד חובש כיפה, אגב היום הוא שופט בית משפט המחוזי, השופט רובין. זה היה, עברו גלי חשמל במחנה. אני חושב על כל אנשים שרואים ואומרים, וואי, אז אפשר. זה, זה, זה דבר חשוב, עוד לפני שפתחת את הפה. רצוי שתפתח את הפה, לא תגיד שטויות.
אגב, אתה עושה מקצוע שאתה אוהב, אתה נהנה ממנו, אתה נמצא שם בשליחות, זאת אומרת, אתה מרגיש שליחות, אתה מרגיש שמצפים ממך במחנה שלך שתהיה שליח?
התשובה שלי לזה משתנה עם השנים. תראה, קודם כל, אבא שלי, למשל, מזמינים אותו להרצאה, אז לא נעים לו עוד מסוגל לשלם על זה. כמרצה.
כי הוא עושה טובה
כאילו ש... כי הוא אידיאולוג, הוא לא...
לא, יכול להיות שהוא עדיין תקוע בפעם שזה טובה למתנחלים שנותנים להם לדבר.
נכון. אני לא שם. אבל התשובה שלי לזה משתנה עם השנים. פעם הייתי אומר לך, אני לא בשליחות, אני רק בא להצליח, ויש מאמר מכונן של אורי אורבך על זה, לא המאמר הטובים לתקשורת, אלא בספר גלץ. הוא אומר, לא כל פעם שאני עולה לתקשורת, אני מייצג אתכם. אני עושה את מה שאני טוב, ובמקרה אני מסכים חלק מהמדעות שלכם. זה לא נכון. אני שיניתי דעתי בנושא הזה. אני חושב שכשאתה פה, יש לך שליחות. היא לא שליחות שמוניתי באיזה חדר סודי של הפרוטוקולים של זקני ציון, זמבי שאתה להתיישבות, סגל אתה לערוץ 2. אבל כן, ברור.
מה השינוי? השינוי הוא שאתה פתאום החלטת שאתה בשליחות, או שאתה מרגיש מספיק נוח, בטוח, לומר את זה?
זה עניין של גיל. סיוון רב מאיר אומרת לי הרבה שנים שהציפייה שהייתה מילדים בני 18 שמתגייסים לגלי צהל, והוא דתי והיא דתייה, וייצג את המגזר, זה עול כבד מדי על כתפיהם. הם לא יכולים, רק הרגע שימו תיכון
הישיבה תכנית. אז בהתחלה פרקתם אותו, ועם הזמן הרגשתם שאתם מסוגלים לקבל את זה על הכתפיים?
גם היינו בדור אחר מאוד. קודם כל, סיוון ואני, כשהיינו באותו קורס בגלי צהל, אני חושב שלכל אחד מאיתנו הייתה מהרגע הראשון מטרה. למשל, סיוון אמרה לי, אתה באת להוכיח שאפשר להיות כתב פוליטי 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, בלי להגיד כיבוש, שטחים וזה. ואני אמרתי לה, ואת באת להראות ש... את הקשר של משהו ליהדות כל הזמן. הבדיחה בגלץ אמרה שאני לא מסוגל להגיד דבר טוב על אף אחד, ולא מסוגל להגיד דבר רע על שום דבר. אבל אתה רואה, אתה יודע, זה כבר פרספקטיבה של עוד מעט 20 שנה, ש...
היה משהו במה שהגדירו אז.
כן.
אנחנו פה יושבים בתקשורת חרדית, שהיא מטבע הדברים מוגדרת, מסומנת, היא לא אמורה להיות אובייקטיבית, כי היא אמורה לייצג את הצד החרדי. אבל התקשורת הכללית, אומרים כולם, היא אמורה להיות אובייקטיבית. יש, אתה צוחק, כי זהו, זה בדיחה, אין בשמץ אובייקטיביות, כל אחד מייצג משהו ומישהו?
כן. לא יודע אם אין בשמץ אובייקטיביות, אני חושב שהציפייה מממשלה שיש בה רק גברים לדאוג לזכויות אנשים, ברור לנו שזה לא יכול לעבוד, נכון? גם אם כולם ישתדלו להיות מאוד פמיניסטים. באותו אופן, הציפייה מתקשורת שמורכבת כולה, גזורה כולה מאותו בד, לנסות ולהשקף את הנקודות מבט של כל החברה הישראלית, היא ציפייה שאין לה על מי לסמוך, אפילו אם כולם קדושים. ולכן הפתרון בתקשורת, אני לא מאמין גדול בפוליטיקת זהויות. זאת אומרת, לא חושב שרק פוליטיקאיות נשים יכולות לייצג נשים, וגברים גברים, ואתיופים אתיופים.
אבל זה תמיד.
אבל זה לא יכול להיות שזה יהיה 100-0. מה גם שאנחנו יודעים שלאליטות יש נטייה לשכפל את עצמן. אתה יודע, אני חושב הרבה, האם אנחנו לא... איך לא נגיע למצב שנעשה את אותו עוול לאחרים? אתה יודע, האם אני לא עיוור עכשיו למגזר הערבי, שאין לו ייצוג, או לדרוזים או לתושבי הדרום. אבל אני יודע שהמצב שהיה הרבה מאוד שנים היה גם של...
שהיו עברים למתיישבים ביהודה ושומרון.
כן, אבל הם באו לעשות את זה לכתחילה, הם לא, זה לא היה טעות, זה לא התפלק להם, זה היה מחבר.
מה קרה? אני תמיד שואל את עצמי, מה קרה? כל התקשורת שמאלנית, מה קרה? או שהאינטליגנטים יותר הם בשמאל, איך זה קרה?
תראה, באופן היסטורי, עזריאל קרליבך, עורך מעריב האגדי, אולי העיתונאי הגדול בתולדות תולדות ישראל, היה ימני. הרצל רוזנבלום היה ימני, עורך ידיעות אחרונות. הדור שלהם, שמואל שניצר, הם היו באמת ימניים, התקשורת אז נתתה קצת ימינה.
אז מה, השמאל שלח גדודים כמו שהמתיישבים ביהודה ושומרון החליטו באיזשהו שלב לתקן?
לא, אני חושב שמה שקרה הוא שבשנות ה-70 התלכדו שלושה תהליכים. אחד, ההזדקנות הטבעית של דור המדינה, הדור השני תמיד רוצה למרוד. שתיים, תרבות שנות ה-60 האמריקאית שהגיעה לישראל בשנות ה-70, כי היא התעכבה במכס. והדבר השלישי זה מלחמת יום הכיפורים, שהלקח של הציבור הישראלי, של האליטות הישראליות היה אי אפשר יותר לסמוך על ההנהגה, ולכן עולם ישן עד היסוד מחריב. והשילוב של שלושת אלה יצר דור שהיום אתה רואה את קצה הזנב שלו, את בני ה-60 פלוס, ה-70 פלוס, ששלטו בעיתונות העברית בתקשורת וברדיו הרבה מאוד שנים.
אבל חובשי הכיפות של אז, אפילו לא חובשי הכיפות, בעלי הדעות הימניות של אז, אנשי דור בגין, למה הם לא בתקשורת? כי הם משכילים פחות.
מי למשל?
אין לנו דוגמאות כי...
למה הם לא באו? כי האליטה הדתית-לאומית חשבה באותם שנים...
אפילו לא דתית-לאומית, סתם הימין שב-77 עלה לשלטון, למה...
כי העיתונות תמיד הייתה קצת אליטיסטית. אז אם אתה, ההורים שלך עלו ממרוקו, ואתה חי במעברה, או חי בעיירה דרומית, הסיכויים שלך להגיע לגלי צהל הם כמעט אפס. בוא לא נתבלבל. גם היום השיח התקשורתי הוא אליטיסטי לחלוטין. למה אני לא אליטה? אנחנו מגיעים כולנו מאליטות. סיוון גדלה להורים בהרצליה, ואני גדלתי במה שאוהב, זה מצחיק אותי להגיד, אצולת המתנחלים, המקומות שבהם משקיעים בחינוך, וישראל, מצביעת הליכוד, לא מיוצגת עד היום התקשורת הישראלית.
אתה אומר בעצם, ההגדרה של שמאל, הוא מגיע מהשכבות היותר מבוססות.
נכון.
זאת אומרת, יש קשר בין השכלה לבין עמדות שמאל, ככל שההשכלה שלך גבוהה יותר, אתה שמאל יותר?
ככל שאתה מרוויח יותר. עכשיו,
ככל שאתה מרוויח יותר או ככל שאתה משכיל יותר?
זה בדרך כלל הולך ביחד. בדרך כלל מספר שנות הלימוד האקדמיות והתלוש המשכורת, יש איזושהי חפיפה. אין הרבה מאוד אנשים בישראל שמאוד משכילים.
לא, אבל אני לא מעניין אותי הכסף, מעניין אותי ההשכלה. האם...
השכלה ישיבתית?
במקרה הזה, האם מה שאתה אומר, אגב, זה גם נוגע לצבא, אבל תכף אני אשאל גם על זה, אבל... יש קשר בין ככל שאתה משכיל יותר לגיבוש עמדות שמאליות, זאת אומרת...
כן, בכל העולם.
אז זאת אומרת...
לכן האליטה, כן.
לא, אבל זה אומר שאולי עמדות השמאל הם תוצאה של אנשים משכילים יותר, אז אולי צריך לבחון את החשיבה הזאת.
יכול להיות. תשמע, אני בטוח שגרבוז יסכים איתך. אבל זה לא...
לא, בלי קשר לחלק של הבוז לאמונה, האם תוצאה של אפילו בין חילוני ימני לחילוני שמאלי?
כן, אבל רבות מהטעויות הקשות ביותר בהיסטוריה של העולם נעשו על ידי אנשים מאוד משכילים. כשבשנות
השלוש... אז בגלל זה נפסול את ההשכלה?
לא, אבל אני אומר, אבל לא הייתי מסתמך עליה כעל ניבוי של עמדה פוליטית מוצלחת. לדוגמה, בשנות השלושים העביר הבית של אוקספורד, במועדון הוויכוחים של אוקספורד, החלטה שאומרת שהבית הזה איננו תומך בכך שילחם למען המלך והמדינה מול היטלר. הם היו כולם משכילים. אז מה? המון העם ידע את האמת. ואני חושב שחוכמת ההמונים, אומרים חוכמת העני בזויה, זה לא נכון. חוכמת ההמונים היא דבר שראוי
להעריך. גם בצבא, ראשי מוסד, ראשי שבק, כמעט הכל שמאל. בני גנץ, מינוי של נתניהו.
שבעת הרמטכ"לים האחרונים התמודדו מול בנימין נתניהו, זה פשוט דבר מטורף.
אז איך אתה מסביר את זה?
שיש אורי אליצור, כשסיים להיות ראש, לשכת ראש הממשלה, הוא אמר שהוא הגיע, של נתניהו בקדנציה הראשונה, קדנציה לא הייתה הכי טובה. הוא אמר, אני הגעתי למסקנה שהשלטון בישראל מתחלק לחמישה. הקל ביותר והזוטר ביותר זה השלטון הפוליטי, זה שמצביעים הוא בקלפי. אבל יש את השלטון שלה באקדמיה, בתקשורת, בתרבות ובצבא. עכשיו, תגיד, זה מקרה בעיניך שהמתקפה הכי גדולה על נתניהו התחילה דווקא בקדנציה שבה הוא החלה הסתערות הימין על מוקדי הכוח שהם תרבות, משפטים ותקשורת? זה לא מקרה.
אתה חושב ביניהם, זה קונספירטיבי נשמע.
לא, לא נדבר על חקירות דווקא. התחושה, נתניהו שלט פה הרבה שנים, אבל הימין לא שלט. ההסתערות של רגב ושל שקד, היא מה שהוציא את הנרבים.
אתה יודע מה, אני רוצה לדבר באמת על החקירה ועל בית המשפט העליון ועל הדברים האלו. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים. שבנו לכם, אנחנו עם עמית סגל, תוכנית המיוחדת שניים הפוך. בינתיים אנחנו ישרים, צריך לומר, אבל הקפה הפוך. התחלת לפני הפרסומות לדבר על המשולש, על המתקפה על נתניהו. אתה באמת מאמין שרוני אלשר, שראיתי כמה
אני מחבב אותו.
כמה אתה מחבב אותו. לא השתמשתי במילה מחבב, אבל הבאת כמה נתונים מטרידים לגביו. אתה באמת מאמין שיש פה קונספירציה שנועדה להפיל את נתניהו מהשלטון בידי אדם עם כיפה סרוגה שמונה על ידי נתניהו?
לא, זה לא קונספירציה שמאלנית. רוני אלשיך לא המיר את דתו. אני גם משער שהוא ימני על סמך פעולותיו כמפכ"ל בנושאים שקשורים להר הבית. אני חושב שרוני אלשיך התבלבל קשות. אופיו הבעיניי בעייתי נחשף בכך שהוא התבלבל לחשוב שהוא הסיפור. שזה מין איזה קרב ראש בראש כזה. אגב כך הוא הסתבך בעיניי, בשקרים, בפעולה מכוערת נגד ניצבים שכפופים אליו.
הוא שיקר עם חוות הדעת גם בסוף.
טען שהוא לא ניסה להפליל אותם ואז הפיל אותם, את הניצבים האלה. פשוט, נגיד, אמר לא אמת בשורת מקרים. ואני חושב שהוא התבלבל, והוא התבלבל קשות. האם, אגב, הבלבול העיקרי זה שהוא דמיין באמת, שהוא עומד בחוד החנית של חקירות נגד נתניהו, זה לא הוא. זה לא.
זה החוקרים.
משטרה היא גוף כל כך גדול. אגב, משטרה בדרך כלל לא... בהגדרה, כמו שכל עיתונאי, מה הוא רוצה? הוא רוצה סקופ להפיל את ראש הממשלה, נכון? יהיה ראש הממשלה אשר יהיה. זה מה שאתה רוצה. אני זכר להיכנס להיסטוריה. גם חוקרים זה ככה, גם יועצים משפטיים לפעמים זה ככה, גם פרקליטות זה ככה. אלשיך פשוט...
זאת אומרת, יכול להיות שהחקירה נכונה, אבל ההתנהלות שלו כמפכ"ל, נכון. הייתה שגויה בממד אולי התקשורתי אפילו.
לא שמעת ממני מילה רעה על התפקוד של אביחי מנדלבליט במהלך כל האירועים האלה, והוא זה שהחתים את ידי המדינה. זה, אני לא בוחן את זה בכלל הלנו, אתה אם לצרנו, אתה בעד ביבי או
נגדו. זאת אומרת, הדעה שלך עליו היא לא קשורה לעצם החקירה. בית המשפט העליון...
דעתי עליו הייתה גרועה עוד לפני שהחלו החקירות.
יפה, חבל שלא אמרת את זה בזמן לגלעד ארדן.
כן. לא, אז חשבתי שהוא טוב, אחרי חודש הבנתי את הבעיה.
מה קרה אחרי חודש כבר?
הפיגוע בדיזנגוף סנטר, בדיזנגוף, רחוב דיזנגוף, הייתה איזו התנהלות הזויה שם, פשוט התנהלות הזויה, שראית שם שיש בעיה עמוקה.
אז הוא לדעתי בליל שבת הגיע עם הג'יפ ועשה קצת סיבוב דווין. בית המשפט העליון, היכל הצדק או כלי שליטה חלופי לשמאל שאיבד את הקולות של העם?
צריך להגיד משהו כזה, מי שתוקף את בית המשפט העליון של היום, איננו נגד מערכת המשפט, כמו שמי שתוקף את נתניהו היום, איננו נגד הדמוקרטיה. אני יכול לתקוף את ראש הממשלה ולתמוך מאוד בשיטה שבה העם בוחר את נציגיו, ואני יכול לתקוף את אסתר חיות ואהרון ברק ודורית בייניש, בלי שהדבר יחשב שאני בעד חיסולו של בית המשפט העליון. אני נגד לעלות על בית המשפט העליון בדיניים. אני חושב שצריך לעלות על האקטיביזם המשפטי בדיניים. בית המשפט העליון לקח לעצמו סמכויות שלא היו לו. הוא המציא אותן. הראיה לזה שהוא המציא אותן, היא שבשלב מסוים, אחרי שהוא רצה לפסול חוקים בשם חוקי יסוד, כשאיש לא הסמיך אותו לכך, הוא התחיל לנסות לפסול חוקי יסוד בשם השד יודע מה. זאת מגמה מאוד מסוכנת, ואין לי ספק, אין לי צל צילו של ספק, שהיא נובעת באופן אפילו לא מודע, מהייאוש של חלקים נרחבים בציבור הישראלי, משמאל.
ייאוש או שחרון כוח?
לא, זה התחיל בייאוש מהיכולת לשנות את המערכת דרך הדמוקרטיה. המפאיניקים היו מהמתנגדים החריפים ביותר של בית המשפט. בן גוריון דרש להדיח שופטים שפסקו נגד עמדתו. בית המשפט הפסיק להיות מרוסן באורך פלא. יש מחקר המעניין של מני מאוטנר, פרופסור מאוטנר, שבכלל איש שמאל, שהתחיל לקחת לעצמו את החירויות האלה במקביל לעליית עמודת המנדטים של מחנה הימין והדתיים. ואל תתבלבל, הקרב הגדול של בגץ הוא לא במתנחלים, ולא בליכוד, הוא בדתיים, בחרדים. זה הקרב העיקרי שלו, וזה שדה המערכה.
כן, האמת שזה גם מרגישים בציבור החרדי. צריך להזכיר שבפעם הקודמת יריב לוין הגיע במסע המתן הקואליציוני לחרדים והתחנן, תכניסו בבקשה ברשימת הדרישות שלכם את פסקת ההתגברות. והם אמרו, אנחנו לא נוציא עבורך את הרמונים מהאש.
נכון.
וההמשך ידוע.
כן.
אתה מהעיתונאים הבכירים, הבודדים, אולי הבודד, שיש לך קשר אישי עם נתניהו היום, שהוא כבר הצליח להסתכסך, להתנתק
אישי,
מכולם.
אישי, לא הייתי אומר. כן.
יש לך גישה אישית אליו, נגדיר את זה כך.
מעט לעת.
לדעתי, מעט לעת. ואני טועה כמי שמכיר אותו ברמה העיתונאית, בסקאלה של בין מה שעושים ממנו בשמאל, המושחת, המטורף, לבין מה שעושים ממנו בימין, כמעט משיח, חלקים מסוימים, איפה אתה ממקם אותו?
נתניהו הוא דמות בממדים היסטוריים. זה דבר די ברור. תסתכל על ישראל בשנתה המאה, כשכולנו כבר...
בגלל היכולות, בגלל הוותק?
לא, קודם כל, אדם לא מגיע במקרה להיות ראש ממשלה חמש כהונות. אדם לא מגיע במקרה לכך שהוא הדיון מספר אחת בחברה הישראלית. על כל אחד מאיתנו כותבים שני מאמרים, הוא מתרגש ובטוח שכל המדינה מדברת עליו. זה הסיפור של נתניהו מאז שנת 1988 בערך.
שגריר באום.
נכון. ואז שהוא חזר ונהיה סגן שר. אני חושב שהסיפור של נתניהו, וכאן אני חולק על כל עמיתי, הוא לא סיפור אישי. עוצמת האמוציות נגדו, ובעדו גם, איננה קשורה לאיש בנימין נתניהו, ואפילו לא להתנהלות שלו, וגם לא לסיגר, לשמפניות, האישה, הילד, הכלבה, מנוחת העדן, היא קשורה לעמדות. נתניהו, אם הייתי מבקש ממך לצייר קלסטרון של ביביסט, הוא לא נראה כמו ביביסט, נכון? איך אנחנו מדמיינים את הביביסט שלנו? ליכודניק, קצת הילג, נכון?
קרס בירה.
גר בירת פיתוח, קרס בירה, גופיה. נתניהו, אם היית רואה אותו ברחוב ולא היית יודע שזה נתניהו, היית אומר זה שמאלני. תואר שני, בוגר MIT, שלושה בתים, שלוש נשים.
מדבר אנגלית יותר טוב
אנגלית,
מהנשיא האמריקאי.
גר ברחביה. זה העובדה שבנימין נתניהו, עם הביוגרפיה הזאת, מחזיק בעמדות שהן אינן פופולריות בקבוצת ההתייחסות שלו, ומחזיק אותן כבר 30 שנה, עם כל חולשותיו, והעובדה שהוא תמך בהתנתקות וכולי, היא הדבר שמקומם עליו אנשים. ואני מציע לך את המבחן. אם מחר בבוקר נתניהו אומר, אני מאמץ את הדין של טראמפ, נניח שזה כולל פינוי 20 יישובים. מה יעשה השמאל הישראלי?
יש לנו מדד לזה. שרון.
נכון. אגב, שרון זכה לכינויים לא פחות חמורים מנתניהו.
שרון היה לו את סברה ושתילה.
הרוצח, איש הדמים.
הוא טרג רק אחרי שהוא שינה את עמדותיו.
נכון. ולכן...
לא, אבל אני שואל על הדמות של נתניהו. הוא איש שפיתח פרנויות בעייתיות בהמשך, או שמנפחים את מה שהיה לכל ראש ממשלה?
אין ראש ממשלה בלי פרנויות, ושלטון מוחלט משחית באופן מוחלט, ושלטון ארוך שנים גורם לך להעצים את התכונות השליליות שיש לכל פוליטיקאי, בטח ברמות האלה. כך כל אחד מאיתנו, שים אותו באקווריום בלשכת ראש הממשלה מאז שנות ה-90, זה לא דבר בריא לנפש. ובעולם אידיאלי הייתי תומך בהגבלת כהונה, לא יודע אם לשתי קדנציות, אולי לשלוש. אבל לצד חסרונותיו הגדולים, יש לו גם יתרונות מאוד משמעותיים. והיתרונות האלה מביאים לו את הניצחון בבחירות פעם אחר פעם.
בוא ניגש, נדבר קצת על הבחירות האחרונות. תשמע, אתה חשפת שורה של דברים על כחול לבן, סיפור הטלפון, סיפור הנאום. זה מביא אותך בשילוב עם העמדות שלך, ועם זה שאתה חובש כיפה ליחס למשל מכחול לבן, מבני גנץ של העיתונאי הדתי הימני הזה שרודף אותנו? זה ההתייחסות?
קצת כן. אני גם, תשמע, בחירות כולם נהיים קצת יותר פרנואידים. אנשים נלחמים על חיים הפוליטיים ממש. ראית בבחירות האלה, איך ממש 1,000 קולות יכולים לחרות גורלות לשבט או לחסד. אז קודם כל אני רוצה להגיד, זה לגיטימי, זה בסדר שאנשים יחשדו בך, כבדהו וחשדהו, רק חשדהו. מצד שני, בסדר, זכותם. אז אתה יודע, הבחנתי היטב בעובדה שבני גנץ בחר להתראיין לכל מערכת חדשות ערוץ 12 חוץ ממני.
זה היה
תנאי? מעולם לא הוצב התנאי, אבל אתה מבין שאם בני גנץ אומר, אני רוצה שיהיה רק מראיין אחד, אז
למה לא שלחו רק אותך?
לא, כי בכל זאת, מגישת המהדורה המרכזית, אתה עושה את הרעיון המרכזי, אני שום טענה. אתה מבין שאם הוא מתראיין באולפן שישי, אז הוא מבין מי לא יכול לצלם את הרעיון הזה. אתה מבין שאם הוא בא להקלטה מוקדמת אצל עודד בן עמי, אז הכל ברור.
נפגשת איתו בצורה אישית, שיחה אוף דה רקורד?
כן, שיחה
אחת. והוא לא הביע את ה...
אני העליתי את זה, אמרתי לו, אין לך מה לחשוש, תביא כל סיפור שיש לך והוא יזכה לטיפול הוגן.
אבל כן יש לו מה לחשוש.
תראה, אני באתי, למה?
אתה אובייקטיבי?
באיזה הקשר?
בהקשר הפוליטי, יש לך דעה. אם השמאל לא אובייקטיבי בסיכום שלו, כן, אם השמאל אתה אומר לא אובייקטיבי והתקשורת לא אובייקטיבית, אז גם אתה לא אובייקטיבי.
אני באתי
אתה רק אומר זה בסדר, בשונה מהם שהם אומרים כן אני אובייקטיבי למרות שהם לא.
כן, אבל כשאתה מנסה לפרוט את הדבר הזה לפרוטות, אחרי הנאום הראשון שלו אמרתי שהוא צפוי לזנק במנדטים, את המפלגה שלו, כל הסיפורים על המפלגה לפני שהיא קם כשזה יודע טוב לו, שהוא נערך והקים והחתים ועושה, ולהפוך את בני גנץ לסיפור שהוא, זה פרויקט של שני אנשים, של גיא סודרי, אורך המהדורה המרכזית ושלי. אנחנו במשך חודשים פמפמנו את האירוע מסקרים, שהביאו לו 16 מנדטים לבד ביוני שעבר, ועד ההקמה. אז נניח אדם כמו רונן צור אומר כן, אבל זה היה כשחשבת שהוא לא מאיים על השלטון. אני נוטה לחשוב שזה לא המצב.
הם איימו עליך?
לא, לא, הוא אמר לי, הוא ניסה
להסביר. לא, אני שואל, היה שלב שבו הם ניסו להיים?
לא, בערך מה?
לא הגיע עד כדי
כך. לא ישרינו לי מקום ברשימה.
טוב, תכף נדבר על הסיפור הזה של פוליטיקה ואתה, אבל השמאל מזהה בך עיתונאי ימני, והוא מתייחס אליך כמו שהימין מתייחס לעיתונאים משמאל, למשל רביב דרוקר? זה היחס היום? כן, או שאתה עושה את זה ביותר עדינות, ואתה אומרים, לא, הוא עדיין יש לו איזה אלגנטיות.
תראה, קודם כל יש פערי גיל. אמנון אברמוביץ' מבוגר ממני ב-30 שנה. אני לא יודע, כשאמנון אברמוביץ' היה בן 37, מה הוא אמר ומה לא. זאת אומרת, אני יודע, הוא הרשה לעצמו קצת יותר ממני, אבל בסדר, זה לגיטימי, הוא אז כתב בעל טור במעריב. אמנון אמר לי...
בעל טור באידיוט זה יותר.
כי המעריב של אז היה...
עדיין הוא לא היה אידיוט.
נכון. תראה, הוא אמר לי לפני שבועיים, בדרכנו לכנסת, הוא אמר, אל תעשה את הטעויות שאני עשיתי, על האתרוג וכו'. אל תגרום לאנשים לא להקשיב לך. ואני מקבל את זה. ואני מאמין שהעצה הזאת גם באה ממקום נכון. הרי יש מרחב. יש את המרחב שאומר, אני משה נוסבאום, למשל. בסדר, משה נוסבאום, איש אני לא יודע מה דעותיו, אין לי מושג מהן. הוא מדווח, מה שנקרא, זמן תוצאה. מי עשה מה, מי דקר, את מי, איפה היה פיגוע. ויש את אנשים כמו אמנון או רביב דרוקר, רביב שיכול להגיד במדגם, אני מקווה שהמדגם הנכון הוא של ערוץ 12, כי אז זה טקו ולא פה, בסדר? כי הוא בעד שגנץ ינצח. איפה אתה על המרחב? עכשיו, ברור לי שאני לא אהיה נוסבאום, כי יש לי שליחות. אבל גם ברור לי שאני לא אהיה איפה שאמנון ורביב היום. אני חושב שזה איפשהו באמצע, ואם אתה רוצה להפוך את זה לאירוע פוליטי, זאת אומרת, על הציר, ברור לי שאנשי מרץ והרשימות הערביות שם הערבית המשותפת חשים כלפיי מה שבימין חשים כלפי אמנון. אבל לי חשוב המרכז. חשובים מצביעי כחול לבן אם אתה רוצה. פלח גדול באוכלוסייה.
מה מרגישים איתך טוב?
אני לא יכול לדבר בשם 1,100,000 איש, אבל אני, מהתגובות שאני רואה, אז כן, הייתי ביום ערב החג עם אמנון אברמוביץ' באירוע ברמת השרון, עיר שהצביע ב-70% הצבעה לכחול לבן ולשמאל. ואני חושב שהיה תגובות מאוד חמות. של, ואני חושב שהמטרה היא שגם כשאתה פותח את הפה, אנשים לא יחברו את הטלוויזיה.
אגב, זה קהל שהוא קצת פחות מתלהם בטבעו מהקהל אולי בצד השני. הם יודעים.
לא רמת השרון, אבל הייתי כבר באירועים במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, שאנשים צעקו, הטרוריסט הזה, תאמין לי.
תמיד שופים את זה, הבן של.
אין יתרון לאף מחנה על רעהו בכללות.
אמרת על אמנון אברמוביץ'. יש ביניכם זוגיות טלוויזיונית מאוד מעניינת.
כן.
למרות הפער בגיל, למרות הפער האדיר בדעות, ראיתי איזה משהו שלפני כמה ימים כתבת ככה על משהו שהוא אמר, והוא לא בדיוק דייק, ואתה ניסית ככה לשמן אותו ככה, להוציא אותו בסדר. זה עובד באמת טוב במציאות, או שזה רק ככה אתם שומרים מבחינה מקצועית?
כי בנוהו, בניתוח היומיומי של הפוליטיקה, אנחנו משתמשים באותם כלים. נניח, עשינו כתבה על מפלגת העבודה בפריימריז, שהצבנה מאוד את עיתון הארץ. כי הסתובבנו בין ראשי המועמדים, ואמרנו, חבר'ה, האירוע הזה לא ייגמר בכלום, זה לא יביא לשום דבר, ולא זה, ואריאנה מלמד ירדה עלינו, ועוזי ברעם, והציניות והזכיחות והכל, אבל צדקנו, באמת מפלגת עבודה היא פרויקט שנועד לאבדון. המחלוקות בינינו הן מאוד מגודרות, והן, בוא נדע על האמת, הן אפילו קצת משעממות. רוב הציבור הישראלי, וזה דבר שאנחנו צריכים לזכור, לא חי את הסכסוך הישראלי, ערבי, מתנחלי, פלסטיני, הוא לא חי אותו כמונו.
כן חי אותו?
כן, ברור, גם אני חי אותו. אמנון חושב שסיבת הסיבות.
הוא חי את הסיפור של ימין שמאל, את העמדות המדיניות,
כן.
או שהוא חי את הבעיה האישית שלו כלפי מה שהוא חושב יהיה התאמה של נתניהו?
לא, 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 זה עניין אידיאולוגי. אם, אמנון אמר את זה, אם נתניהו היה הולך למהלך מדיני, זה היחס שלו אליו היה משתנה. אמנון הוא אידיאולוג, אני מעריך את זה, אני חולק עליו מכל וכל. המחלוקת בינינו היא שהכיבוש, מה שהוא קורא כיבוש, איננו בעיניי הבעיה של ישראל. הפוך מזה. זאת מחלוקת אחת. הציבור הישראלי נמצא בעוד 99 נושאים אחרים. ובמידה רבה הסיפור של הבחירות האלה, זה מות הסיפור הישראלי-פלסטיני עד להודעה חדשה. על מה חלקו אנשי כחול לבן על נתניהו? הם תקפו אותו מימין כל הזמן. גירשת יהודים, ראית את התשדיר המטורף הזה?
אבל בסוף זה נפל על הגיבלד.
כן, אבל הגיבלד הזה גם נובע מאירוע מהותי, הוא נובע משיח אליטות ותרבויות והכל. אבל
ועדיין משחק השמאל-ימין, הדור הצעיר, שהוא עכשיו נכנס במסות והצביע פעם ראשונה, אתה שואל אותו מה זה שמאל-ימין, הוא יודע?
לא, כן, הוא מדבר יותר על התנשאות.
אז הוא תרגם את השמאל-ימין למושגים חדשים. אני רוצה להגיד לך משהו, אני עשיתי מבחן במהלך כל מערכת הבחירות. תפסתי את כל האנשים בשידורים כאן, שדיברו נגד כהניזם, את האנשים מימין. אמרתי להם, תגידו לי, מה ההבדל בינך לבינו? בעמדות. תן לי דוגמה אחת. ראיתי שהם הסתבכו, תן לי דוגמה אחת. הם לא ידעו לומר.
נכון.
אנשי איחוד מפלגות הימין, מה ההבדל ביניכם? הם לא ידעו לומר. תן לי דוגמה אחת, ההבדל בינך לבין איתמר בן גביר. לא ידעו לומר.
כן. בעולם של היום. אני חושב שזה יותר הבדל של טמפרטורה. הכהניזם הוא בסך הכל תרבות צעקנית. הכהניזם של היום, לא מדבר על כהנא לפני שנולדתי. הוא תרבות צעקנית. לא, כאן כמפלגה. אולי קצת אחרי. זה תרבות שמקדשת את בלבולי המוח הצעקניים על פני לעשות. מיכאל בן ארי, במשך 4 שנים, לא עשה שום דבר בכנסת. פשוט בלבל את המוח. צעק, עשה פרובוקציות, הביא סודנים לברכת גורדון. בסדר, זה הטרלה נחמדה. זהו. אבל בוא תראה לי מה עשית. וזה ההסתייגות העיקרית שלי מה... מהם, כמובן שאני גם סולד ומתאב את הרעיון לשים תמונה של ברוך גולדשטיין אצלך בבית. תוך התעממות שהוא רופא שהציל יהודים. גם אחמד טיבי הציל יהודים ואין תמונה של אחמד טיבי אצל איתמר בן גביר בבית.
טוב. עוד מעט נדבר קצת על החרדים, על הח"כים החרדים, הפוליטיקה החרדית, מעניין לא פחות. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
‫
שבנו לכם מהפרסומות, אנחנו עם עמית סגל. אני רוצה לדבר איתך קצת על הפוליטיקה החרדית. נתחיל קודם כל מש"ס, מפלגה שמושכת אליה הרבה אש. יש טענה, בעיקר מי שהפרזנטור של הטענה הזו זה אבישי בן חיים, שהציונות הדתית באמצעות שליחיה בתקשורת רודפת את ש"ס, וכדוגמה לזה מזכירים את אותה קלטת מפורסמת של הרב עובדיה דרעי, כן. שאתה ויאיר שרקי חשפתם. כן. יש איזו תחושה של בוז, איבה כלפי אריה דרעי, כלפי ש"ס?
תראה, בוא נחלק את התשובה. קודם כל, אין ספק שהתחרות ההיסטורית על מי השותף הבכיר של הליכוד, היא בין הדתיים לאומיים לבין השסניקים. למעשה, השסניקים גזלו ביושר, לקחו עם יותר קולות, את מעמד השותפה הבכירה מהמפדל ההיסטורית. ככה זה היה לאורך שנים. ההישג הגדול של בנט היה שבפעמיים שהוא התמודד, הבית היהודי עברה את ש"ס. דבר שנראה לנו הם טבעי ואז לא. אז זה דבר ראשון. דבר שני, הימין כעס שנים ארוכות על אריה דרעי, על כך שהוא הוליך את הרב עובדיה לאפשר את הסכם אוסלו.
לא תמך.
לאפשר את הסכם אוסלו, אנחנו כולנו זוכרים את זה. דרעי, בוא נגיד, בקלטת המפורסמת עצמה, האירוע הכי מעניין בעיניי היה לשמוע את הרב עובדיה, מסביר שהוא בכלל לא הבין מה זה הסכם אוסלו, זה דרעי אמר לו תומכים. זה לדעתי הדבר שהכי קפיץ את דרעי בכל הקלטת, לא הלוקח
שאוכל. ממה שהוא ניסה לברוח שנים.
נכון. וגם לך תתווכח עם הרב עובדיה אחרי שהוא נפטר. אבל אני חושב שהשתנה משהו. אני השתכנתי בכהונה האחרונה שדרעי השתנה. אני חושב שדרעי באמת ובתמים לא יתמוך לעולם במהלכים כמו אוסלו. אם אתה זוכר, האדם, הדבר האחרון שעושה הרי דרעי לפני שהוא נכנס לכלא בשנת 2000, אתה זוכר מה זה היה?
סליחה מהרב שח.
למה?
כי הוא חשב שזה רדף אותו לדעתי.
לא, אבל למה? על מה הסליחה? על זה שהוא נכנס לממשלת רבין.
בניגוד להוראת הרב שח.
נכון. ואני חושב...
אגב, זה שאני זוכר את זה ואתה זוכר את זה, זה אומר עד כמה האירוע הזה היה האירוע הבולט ביותר במעמד הכניסה לכלא.
נכון. ועד כמה שנות אוסלו, אני חושב שהשנים ריפו את שתי הטראומות האלה.
אגב, הרב שח זה לא היה קשור לאוסלו, זה היה קשור לעצם זה שהוא...
אבל זה פסיק רשע ולא ימוד. כן. הצטרפת ממשלת רבין על דעת שיהיו שיחות אוטונומיה, אז כבר לא תעזוב אותה על תקציבים. זה לב העניין. ולכן אני חושב שהטראומה הזאת הגיע הזמן שהיא תרפא. אני רואה את שיתוף הפעולה, זה לא מה שזה היה פעם.
מה גם... לטובה הפעם.
אני בין השני הציבורים ודאי. כן, ותראה, אבישי כל כך מרגיז אותי בטקסטים האלה, עד שאני חושב שאולי הוא צודק לפעמים. זה מטריף אותי הטקסטים שלו, אני אומר, איזה חוסר מודעות, אבל תשמע, הוא מעלה טענות שאני מודה שכל פעם שאני חושב עליהם, אני לא יכול להגיד שהם לגמרי תלושות מהמציאות. כן, יש כעס, היה כעס ארוך שנים.
כן, זה מפתיע.
כן, יש רעיון של חצי שעה שעשינו איתו בדקל סגל לפני חצי שנה, שדן בדיוק בנושא הזה. בסדר, מעניין. אני לא חושב שזאת התנסות, אבל גזענית. אני לא חושב שזה המצב. חלילה וחס. אני חושב שזה...
בציונות הדתית לא קיימת גזענות? אין את השבטים האשכנזים? יש ערבוב מסוים, אבל אין?
לא חושב. מה זה לא... כולנו בני אדם. באופן ממוסד? מה פתאום?
יש מישהו בין הנציגים החרדים כללית שאתה... מעריך אותו בצורה יוצאת דופן, יכולות, אישיות.
אתה אומר אורי מקלב. זה החק החרדי ש...
למה?
לא, סתם, תמיד, החק החרדי שכולם אוהבים.
תשמע, יש כאלה מעריצים את גפני, יש כאלה ש...
אני מחזיק מאוד...
ליצמן יוצא במשאלים מדורה גבוה מאוד, אולי עכשיו אחרי החקירה בצבא.
אני מעריך מאוד את האמינות של ליצמן. את הצ'קים שלו לא חוזרים. זה... כשהוא אומר לך משהו, אתה יודע שזה אמת. אז זה דבר אחד שאני מעריך. תראה, גם יש לי קרובים חרדיים, אז אני... אני יודע להעריך באמת את לימוד התורה כמסירות נפש, לא באמת, לא כאיזה משהו הקריקטורה האנטישמית שעושים לפעמים מהחרדים.
אני אגב, אפרופו הערכה לימוד תורה, יאיר לפיד בעיניך, העמדות שלו כלפי עולם הישיבות, זה עמדות שהן פועל יוצא של שיקול של רווח פוליטי, או שבאמת הוא ינק בבית הזה?
זה כבר הפסד פוליטי. אני חושב שיאיר, המסקנה העיקרית של גנץ ואשכנזי מכל אירוע חבירה ללפיד, זה שמי שיחבור ללפיד לא יהיה בשלטון. כי אתה לא יכול בלי החרדים. ודתיים לאומיים לא יצטרפו אליך כי אתה לא בימין. ולכן מבחינת לפיד, הוא הרוויח שנתיים, שנה ושמונה, בלי החרדים, ושילם עליה להערכתי, במחיר של אופוזיציה עד עולם. עד עולם.
מעניין.
אבל העמדה של לפיד, כמובן שמאוד מפתה להגיד, כמו אבא שלו והכל, אני לא חושב שיש עתידי כמו שינוי. אני חושב שהיא קצת שונה.
לא, אני שואל על המניעים של האיש, הוא מאמין בזה כי הוא גדל על זה, או שהוא בא ואמר, תראו, מבחינה פוליטית יש קהלים מסוימים שאם אני אטען את זה אני יכול להביא אותם.
אני מאמין לו שהוא מאמין בזה.
תשמע, סיפור שהאמת כתבתי לך על זה יום אחד, אבל מעיינתי לדע את התגובה. יום אחד הייתה התקפה על אביך מפי אחד העיתונאים הבכירים, קראת לו תועמלן בערוץ מתחרה.
אמת דיברתי, כן.
ואתה בלי לחשוב פעמיים יצאת עם סכין בין השיניים להגן על כבודו של אביך, בלי לחשוב האם זה נכון לי במעמדי העיתונאי הבכיר, בלי לחשוב האם זה מתאים לפלטפורמה של מאות אלפי עוקבים שלך, אני לא שואל מה ואיך היה, זה פחות מהם, מעניתי דבר אחד. השיחה אחר כך מאבא שלך, מה הוא אמר לך?
לא זוכר, נראה לי שהוא היה מרוצה. הוא תמיד אומר לי, אני מקווה שאתה לא סובל בגללי יותר מדי. אבל אני באמת לא סובל.
זה הקטע מרגש בעיניי.
כן, הרבה אנשים, אני ראיתי שהרבה אנשים זה רגש אותם. גם אי אפשר לראות את זה בהקשר לגמרי מנותק. זה לא שהוא רואה חשבון ואני
לא יודע אורטודנט. הוא גם בתחום אתה אומר.
כן, וגם אני אגיד לך עוד משהו, המחתרת היהודית הייתה למעשה הסיבה היחידה שהיא עוד נוכחת בברנג'ה, אגב הציבור לא יודע מה זה. זה רק בגללי, אני אומר לך, היו שנים...
אתה אומר, במקום שהוא יסבול, במקום שאתה תסבול בגללו, הוא סובל בגללך.
חד משמעית.
זאת אומרת, יש לכם רגשות אשם מדהימים.
אבא שלי כתב בעיתון חדשות, שהיה בלב המאפליה השמאלנית, שנה אחרי שהוא שוחרר מהכלא. אתה מדמיין... את אחד מבוגרי מחתרת בתעין מקבל טור ב, לא יודע, בשבועי בערוץ 12? לא.
אם הוא כותב יפה, כן.
לא יודע, זה לא, התקשורת לא הייתה אז מאוד ליברלית. אני חושב שהסיבה היחידה שהדבר הזה נוכח, זה כדי לגרום לי למבוכה. עכשיו, מה לעשות? זה לא מביך אותי. זה לא מביך אותי. אני לא, כי אני לא מתבייש באבא שלי. אבל לא מתבייש במקום שגדלתי בו.
בגלל שאבא שלך או בגלל שגדלת כבר לזה וזה כבר
לא... לא, אני לא מתבייש בו, אני לא, 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 לא... לא אסבול, לא מתכוון לי לסבול מזה. ואני קראתי את אותו טקסט מפי כתב שסוגד לסייב עריקת, תומך בטרור, מחבל נתאב, ממש. תומך ברוצחי יהודים, אדם שיגר ברכה לרוצחי, לדורסים באינטיפאדה האחרונה, לדוקרים ולדורסים. אתה תטיף לנו מוסר? אתה תטיף לנו מוסר על טרוריסטים? אתה מדבר על תואר הנשק? זה יתרי, זה גרם לי להגיד.
אתה אומר, זה לא רק כבודו של אבא, זה השכנוע.
לא, זה גם וגם, זה בכלל לא לא אכפת לו המחתרת. הרי אם הוא היה חוצה שמאלה, לא היו מזכירים לו את זה לעולם. ואם הייתי שמאלני, לא היו מזכירים לו לעולם. והראיה שלי, אתה יודע מה היא? יש עוד כתב בטלוויזיה המסחרית שאבא שלו היה במחתרת. עקיבא נוביק. למה לא מזכירים לו אף פעם את אבא שלו, אתה יודע?
למה?
כי לדעתי הוא לא מביע את הדעות שלו. אם הוא ימני, אני משער שהוא ימני.
ברגע ש...
ברור, ברגע שהוא זה עקיבא, יצחק נוביק, הצדיק אגב באמת, יהפוך לנושא. ולכן הסיפור הוא לא הדור המחתרת, אלא הדור העיתונות.
אמרת בהתחלה, ששאלתי אותך אם יש לך היקף לנוח קצת חול המועד עכשיו, אמרת בטח, יכול להיות שיום אחד ימאס לך לסקר פוליטיקה ותקפוץ לפוליטיקה? לא, לא חושב כחג בספסלים האחוריים של, של, של הליכוד, אבל אם יציעו לך כמו רפי פרץ, בלי פריימריז, למקום הראשון, כולל שר מובטח.
תראה, קשה לי להאמין, כי להיות שר בכיר, זה אין לי את ה... צריך אור עבה בשביל זה.
אתה מכיר יותר. אותם, את הפוליטיקאים. אתה לא באמת חושב שהם כאלו מוכשרים, בטח לא יותר ממך.
זה לא קשור לכישרון, זה קשור לאיזה מין תכונות אופי מסוימות, שאני לא בטוח שיש לי. אני חושב שאם הייתי פוליטיקאי, הייתי פוליטיקאי שלא הייתי אוהב. אור של פיל, גמישות מסוימת עם האמת, לפעמים, לא יודע, לא נראה לי סביר כל כך.
טוב, מה אנחנו עוד לא יודעים עליך?
מה עוד לא יודעים עליי?
כל יודעים עליך.
כן, נראה לי.
עמית סגל, היה תענוג לשוחח איתך.
תודה רבה, חג שמח.
תודה רבה, חג שמח.